שלום לכולם. אני רוצה להתחיל היום קצת לעסוק בפוזיטיביזם הלכתי ובכלל. אני כמובן תוך כדי זה גם רוצה להגדיר את המושג פוזיטיביזם ולראות האם אפשר לומר שהאופי של ההלכה הוא באמת כזה. הרבה פעמים אנחנו מניחים שכן, אבל נדמה לי שזה לא נכון. זאת אומרת, זה לא יכול להיות האופי של ההלכה, אבל אני לא אתחיל מלמעלה, אני אתחיל מלמטה. אני אתחיל אולי קצת עם הערות על נושא של פרדוקסים, ומתוך זה אולי אני אצא לשאלה הכללית יותר, שנגעתי בה בעבר בכמה הקשרים, דיברתי קצת על היחס של ההלכה לכללים למשל, וגם הוא קשור לעניין הזה. טוב, אז אני אתחיל קצת עם פרדוקסים. יש הגדרה של אריסטו לסוגי משפטים מסוימים שנקראים טענה. מה ההבדל בין משפט שהוא טענה למשפט שהוא לא טענה? משפט שהוא טענה זה משפט שאפשר להצמיד לו ערך של אמת או שקר. זאת אומרת, אם אני שואל מישהו מה השעה, זה משפט. אבל המשפט הזה הוא לא אמיתי והוא לא שקרי. הוא לא אומר כלום, הוא לא טוען כלום, לכן זאת לא טענה. זאת אומרת, יש משפטים שלא טוענים שום דבר. אז אני לא יכול להגיד עליהם לא שהם אמיתיים ולא שהם שקריים. משפטים שטוענים משהו, אז קוראים להם טענה. למשל, עכשיו חושך בחוץ. זאת טענה. אמנם טענה לא נכונה, אבל זאת טענה. כיוון שאני יכול להגיד עליה שהיא שקרית, אני יכול להגיד עליה שהיא אמיתית. מה שמאפיין טענות זה שיש להם אחד משני ערכי אמת. או שהן אמיתיות או שהן שקריות. זה נראה כמו משהו טריוויאלי. אבל זה כמו מה שדיברנו פעם על תורת המשחקים. הוא אומר, שזכרתי את זה פעם, שהוא אומר שבכל משחק מסוג מסוים, נגיד שחמט, בכל משחק שחמט, או שהלבן מנצח, או שהשחור מנצח, או שטקו. אז זה משפט במתמטיקה, לוקח איזה סמסטר להוכיח אותו, אני חושב. וזה לא משפט טריוויאלי דרך אגב. משפט לא טריוויאלי בכלל, כי הטענה היא שזה מאפיין של המשחק. אנחנו לא מדברים על משחק מסוים, יושבים שני אנשים מול לוח, ואז ברור שאו שזה ינצח או שזה ינצח או שיהיה טקו. הטענה היא שמשחק השחמט כשלעצמו, מבחינת האופי שלו, מכתיב אחת משלוש תוצאות. ורק אחת. אנחנו רק לא יודעים איזה. אבל או שהתוצאה היא תמיד לבן מנצח, משחק אופטימלי. או שהתוצאה היא תמיד שחור מנצח, או שהתוצאה היא טקו. עכשיו אנחנו לא יודעים, אין לנו מספיק כוח חישוב כדי לדעת איזה משלוש התוצאות נכונות, אבל באופן עקרוני רק אחת משלושתם. וזה משפט מאוד לא טריוויאלי. טוב, בכל אופן אז לגבי הטענות, עוד מעט נראה שגם שם זה לא כל כך טריוויאלי. זאת אומרת, לא כל דבר יכול להיות רק או אמיתי או שקרי. יש לפעמים חריגות מהעניין הזה, לפחות לכאורה. ואני רוצה קצת לגעת במה שנקרא פרדוקס, שפרדוקס הוא אחד מהחריגות האלה. לפני כן אבל אני אעיר עוד הערה. כשאני אומר, יש גישות, מה שנקרא פוזיטיביזם לוגי, זה גישה קיצונית בתוך הפוזיטיביזם, וגם היא יש לה כמה גוונים. זאת גישה שאומרת שטענה זה רק משהו שניתן לאמת אותו אמפירית, או להוכיח אותו לוגית. זאת אומרת, נגיד לכל פייה יש שלוש כנפיים, זאת לא טענה. זאת לא טענה כי אין שום דרך לבדוק אם זה כן או לא. עוד פעם אני אומר, טענה לא נכונה, גם היא טענה. אבל צריכה להיות לנו דרך לבדוק ולהראות שהטענה הזאת לא נכונה. דרך האמפירית, אם העץ הוא ירוק, זאת טענה אמפירית. אני מסתכל, אם הוא ירוק, זה נכון. אם הוא לא ירוק, אז זה לא נכון. אז יש לי דרך אמפירית לבדוק את הטענה. אבל טענות שהן לכאורה נחזות להיות טענות רגילות, אם אי אפשר באמת לבדוק אותן, אז אומר הפוזיטיביסט, זה לא טענה. למשל, פוזיטיביסטים יאמרו שהטענה יש אלוקים, היא לא טענה. אין שום דרך לבדוק את זה. אין שום דרך להגיע לאיזושהי מסקנה מחויבת, שכל אחד צריך להודות לה ברגע שהוא נוכח בזה. שזה לא חשוף לתצפיות אמפיריות. הם יגידו אותו דבר על כל טענות המטאפיזיקה. כל טענה
במטאפיזיקה.
הם בעצם אומרים שזה לא אומר כלום. זאת אומרת, זה לא של טענה שקרית. זה סתם לא אומר כלום, זה אוסף מילים. כי כל עוד אין לך יכולת לאמת את זה, לבדוק את זה, אז אין לזה תוכן. אני אומר, זו גישה קיצונית, אני לא מסכים לה. זה לא אומר שום דבר, זה נראה לנו כאילו זה אומר משהו, בעצם זה לא אומר כלום. יש לא מעט אתאיסטים שטוענים מסיבות שונות, לא תמיד מתוך פוזיטיביזם, אבל מסיבות שונות, שבעצם הטענה של אלוקים זה נונסנס. לא שזה טענה לא נכונה, זה נונסנס, זה לא אומר כלום. כי עד שלא הגדרת מה זה אלוקים, אז אין לזה שום, אין לזה שום תוכן. אז טענות המטאפיזיקה, אומרים הפוזיטיביסטים, הן לא טענות. יש גם טענות המוסר. זה לא טענות. זאת אומרת שחייבים לעשות כך או שאסור לעשות כך. זה לא טענות. איך בודקים דבר כזה אם הוא נכון או לא נכון? אם הוא אמיתי או לא אמיתי? אני לא מכחישים את זה שאנחנו מרגישים שאסור לרצוח או שאסור לגנוב ושראוי לעזור לזולת. ככה אנחנו מרגישים, אבל זאת לא טענה שאפשר לדבר לגביה במונחים של נכון או לא נכון. מישהו אחר לא מרגיש, אז הוא לא מרגיש. זאת אומרת, זה עניין סובייקטיבי לגמרי.
אני לא מדבר טענות בפיזיקה, שיש לנו 11 ימי מדים.
לא, זה אפשר לבדוק, יש לזה השלכות. יש לזה השלכות ניסיוניות.
אני לא חושב על דרך לבדוק.
לא, למה? יש השלכות ניסיוניות. תורת המיתרים זה מין משהו שבאופן עקרוני הוא מודק. עוד פעם, ואם לא, אז רק שאלה של טכנולוגיה. באופן עקרוני, טענה בפיזיקה, בפיזיקה ספציפית דרך אגב, אני כן פוזיטיביסט. בפיזיקה, באמת משהו שלא ניתן לבדוק אותו אמפירית, הוא באמת לא טענה. בהקשר הפיזיקלי, כי פיזיקאים אין להם מה לעסוק בו, זאת אומרת, פיזיקאים אמורים להכריע בטענות האם הן נכונות או לא נכונות באמצעים של ניסוי, או הוכחה על בסיס תיאוריות אחרות, לא משנה, אבל זה כן צריך להיות ניתן לבדיקה. מה שאני לא מסכים עם הפוזיטיביזם זה בהקשר הכללי יותר, לא בהקשר המדעי. בהקשר לא מדעי, בטענות אחרות, אני כן חושב שהטענה יש אלוקים היא טענה. אתה יכול להגיד שהיא לא נכונה, אני לא מדבר כרגע על השאלה אם היא נכונה או לא, אבל אני כן אומר שזו טענה, זה אומר משהו. עכשיו אני צריך להחליט אם זה כן נכון או לא נכון. אז לכן אני אומר, לגבי, אני כבר הקדמתי קצת לגבי הפוזיטיביזם כדי לתת איזה אינסרט, אבל בעצם מטרתי כרגע זה להגדיר טענה כמשהו שאפשר להגיד עליו נכון או לא נכון, אבל אם אני לא פוזיטיביסט ואני לא, זה לא צריך להיעשות באמצעים אמפיריים. אני יכול להגיד שבעיניי זה לא סביר, לכן זה לא נכון. זה בסדר מבחינתי. אתה יכול להתווכח איתי, זה לא אומר שאתה חייב להשתכנע אם אני אומר דבר כזה. אבל מבחינתי זה מכשיר מספיק כדי לקבוע שטענה מסוימת היא אמיתית או שקרית. מה קורה עם פרדוקסים? בפרדוקס, מה שקורה זה שמציבים בפנינו טענה, ואי אפשר לקבוע לגביה אם היא אמיתית או שקרית. טוב, תגידו, זה לא טענה. בסדר, אבל משהו שנראה להיות טענה, ואי אפשר לקבוע לגביו אם הוא אמיתי או שקרי. הטענה, הפרדוקס המפורסם ביותר, זה הפרדוקס השקרן, אותו עיני שהזכרתי כבר. כן, יסודו בברית החדשה. בברית החדשה, יש שם איזה מישהו תושב קרטים. והוא אומר, כל תושבי קרטים שקרנים. אז כמובן אם הוא תושב קרטים בעצמו, אז יוצא שגם הוא עצמו שקרן, ואז הם לא שקרנים, ואז זה מין איזשהו מעגל לוגי. ונדמה לי שכבר הערתי שזה לא נכון, זאת אומרת, המשפט הזה הוא לא פרדוקס, זה טעות לוגית, בגלל שאם מישהו אומר כל תושבי קרטים שקרנים, בוא ננסה להמשיך את הלולה כדי לראות האם היא באמת ממשיכה כל הזמן. ואם כל תושבי קרטים שקרנים, אז גם הוא תושב קרטים, אז גם הוא שקרן. אם הוא שקרן, מה זה אומר? שלא נכון מה שהוא אמר, שכל תושבי קרטים שקרנים. אלא מה כן, נכון? לא שכולם דוברי אמת, אלא שיש לפחות אחד דובר אמת. זאת אומרת, לא כולם שקרנים, נכון? עכשיו, מי זה דובר האמת? אולי בן דוד שלו. הוא עצמו נשאר שקרן, בן דוד שלו דובר אמת, או החבר שלו. זהו, זה נעצר פה. זאת אומרת, העלולה לא ממשיכה. אז אם נגיד עכשיו, אני שקרן, לא כל תושבי קרטים, תמיד כשיש הכללה, הבעיה פה זה ש... שלילה של משפט כולל היא משפט ישי. כשאני אומר כל x הוא y, זה משפט. זאת אומרת, מה השלילה שלו? שיש x שהוא לא y. לא שכל x הוא לא y.
לא כל x הוא y.
לא כל x הוא y. שיש x שהוא לא y. אוקיי, זאת השלילה של משפט כולל, משפט כולל חיובי זה הרמב״ם במילות היגיון, כבר מדבר על זה, לפניו עוד כמובן, זה ריבוע ניגודים של בואטיוס, שאם יש משפט כולל חיובי, כאילו כל X הוא Y, זה כולל חיובי, כולל שלילי זה כל X הוא לא Y, ישי חיובי זה יש X שהוא Y, וישי שלילי זה יש X שהוא לא Y. אוקיי? אז משפט כולל חיובי, השלילה שלו היא משפט ישי שלילי. כל X הוא Y, השלילה שלו זה יש X שהוא לא Y. אוקיי? אז השלילה של כל תושבי קרטים שקרנים זה שיש תושב קרטים שהוא לא שקרן. אז עכשיו אם אני אומר אני שקרן, אז לכאורה פה אין הכללה. אם אין הכללה, זה כן לולה טובה, נכון? אז אין איך לעצור את הלולה. אבל גם לא. כשאני אומר אני שקרן, אז אני בעצם אומר כל המשפטים שאני אומר הם שקריים. וגם כאן אני יכול לעצור את את הלולה בדיוק באותה צורה. כשאני אומר כל המשפטים שאני אומר הם שקריים, כולל זה, למה הוא שקרי? כי יש משפט אחד שאותו אמרתי שהוא לא שקרי. לא המשפט הזה, משפט אחר. כאן זה נעצר שוב. זאת אומרת, תמיד כשיש הכללה לא תצליחו להגיע לפרדוקס של שקרן. הניסוח שישאיר את הפרדוקס בעינו, זה ניסוח שלא כולל בתוכו הכללה. למשל, כשאני אומר, משפט זה הוא שקרי. המשפט הזה עצמו, משפט א' נקודותיים, משפט א' הוא שקרי. זה כבר פרדוקס. פה אין הכללה, זה לא יעצור אף פעם, וכאן באמת זאת שאלה גדולה אם זה אומר משהו במשפט הזה. יש מקום כאן ירחב לפוזיטיביזם בהקשר הזה. אבל זה מה שנקרא פרדוקס של שקרן, או בניסוח אחר, כי המשפט א' נקודותיים, משפט ב' הוא אמיתי. משפט ב' נקודותיים, משפט א' הוא שקרי. מה? לא, בסדר, אם אתה שובר את זה לשניים עצמו, גם שברת, זה עדיין שקר. טוב, בכל אופן, אבל אז זה פרדוקס השקרן. מה הבעיה? מה פרדוקסלי בפרדוקס השקרן? למה זה נקרא פרדוקס? מה מאפיין אותו? מה שמאפיין אותו זה שאי אפשר להצמיד לו ערך אמת. לא אמת ולא שקר. נכון? אם הוא אמיתי אז הוא שקרי, אם הוא שקרי אז הוא אמיתי. זאת אומרת, אין דרך להגיד המשפט הזה הוא אמיתי. או שקרי, ולעצור. זאת אומרת, לכן אין לו בעצם שום ערך אמת שמאפיין אותו. לכן בעצם זה הפרדוקס, יש כאלה שאומרו שהוא לא טענה. זאת אומרת, הוא לא משהו שאפשר להצמיד לו ערך אמת, אז הוא בעצם לא טענה, או במילים של הפוזיטיביסט הוא לא אומר כלום. יש, לא זוכר, פעם דיברנו גם על זה, יש דוגמה אחרת שהיא לא בדיוק אותו דבר. אתן לכם אולי דוגמה לדבר. משפט א' נקודותיים, משפט א' הוא אמיתי. לא שקרי, שקרי זה פרדוקס השקרה. לא, משפט א' נקודותיים, משפט א' הוא אמיתי. מה זה אומר? זו טענה או לא טענה? היא אמיתית, היא שקרית, מה הייתם אומרים על זה? לא מוסיף כלום, לא משנה, אז הוא לא מוסיף. יש הרבה משפטים שלא מוסיפים כלום. עדיין, אני שואל, זה אמיתי או שקרי?
אין מספיק מידע כדי
להכחיש
אותו.
שקרי? למה?
אין מספיק מידע כדי להכחיש אותו, אז
אי
אפשר
למשהו שקרי. לא, אני לא מדבר במובן האמפירי. במובן האמפירי אתה אומר לי, זה כמו הטענה, כל האורבים הם שחורים. גם כן, אין לי מספיק מידע כדי כן להכחיש או להושש את זה, אבל זה לא אומר שהמשפט הזה אין לו ערך אמת. יש לו, רק אני לא יודע. בסדר, אבל אני שואל על המשפט עצמו. למה? המשפט הזה הוא אמיתי, למה אין לזה תוכן? המשפט שקובע שהוא אמיתי הוא אכן אמיתי. אין לזה תוכן אמפירי, הוא לא אומר משהו על העולם אלא רק על עצמו. הדבר הזה, הבעיה איתו היא הבאה. אם אני אניח שהוא אמיתי, אז הוא יהיה אמיתי, נכון? אם משפט א' הוא אמיתי, אז הטענה משפט א' הוא אמיתי, היא אמיתית. נכון? זאת אומרת, זה עקבי. אם אני אניח שהוא שקרי, אז הוא יהיה שקרי, נכון? כי אם אני אומר משפט א' הוא שקרי, אז הטענה משפט א' הוא אמיתי, היא שקרית. נכון? אבל אז יוצא שבעצם המשפט הזה יכול להיות אמיתי,
גם אמיתי וגם
שקרי. ויכול להיות שקרי. זה לא פרדוקס, וזה אני קראתי פעם באיזה מאמר, אנטי פרדוקס. זה אנטי פרדוקס, כי פרדוקס לא יכול להיות לא אמיתי ולא שקרי. ואנטי פרדוקס זה משהו שאתה יכול להגיד עליו שהוא אמיתי, אבל זה גם יכול להגיד עליו שהוא שקרי. ובשניהם אתה נשאר עקבי, אוקיי? ושניהם זה טענות חריגות. נגיד, הטענה עכשיו אור בחוץ, אתה לא יכול להגיד עליה שהיא אמיתית, ואתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל היא אמיתית. עכשיו יש אור בחוץ, אוקיי? זאת אומרת, זה לא משהו שהוא גם אמיתי וגם שקרי. בסדר? הוא יכול להיות שקרי, והייתי אומר את זה בלילה, אבל אז הוא היה רק שקרי. הטענה רגילה היא או אמיתית או שקרית, אבל לא שניהם יחד. בסדר? ופה אני מדבר על משהו שהוא יכול להיות גם אמיתי וגם שקרי.
המשפט שאלוקים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים לו משהו.
כן.
זה פרדוקס או...
אלוקים,
אם
אתה מגדיר אותו שהוא כל יכול, אז לדעתי זה לא פרדוקס, אלא נונסנס. נונסנס בגלל שיש
מוזיקה.
לא, פרדוקס יש לו משמעות. אני מבין לגמרי את הטענה, משפט א' הוא אמיתי, משפט א' נקודותיים, משפט א' הוא אמיתי, אין פשוט נונסנס. אני מבין אותו לגמרי. שאלה אם הוא אמיתי או שקרי, זאת שאלה אחרת. למשפט הזה אין משמעות. כיוון שבעצם מה שאתה אומר, זה שהאם הכל יכול, יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים. אבל אבן שהכל יכול, לא יכול להרים, זה כמו משולש עגול. זה סתם נונסנס, זה לא אומר שום דבר.
זה שונה, אני אומר שהמשפט הזה שקרי.
לא, זה לא שקרי, זה נונסנס, הוא לא אומר כלום. זה כמו המידה הטובה היא משולשת. זה משפט אמיתי או שקרי? או יש יותר מים באוקיינוס מאשר טוב לב אצל בני אדם. פעם הבאתי את הדוגמה הזאת. זה משפט אמיתי או שקרי? לא שקרי, הוא לא אמיתי, הוא לא אומר כלום. אין לזה שום משמעות. אתה לא יכול, זה לא משהו שאתה, כן, אתה לא יכול להשוות בין שני הדברים האלה. לכן אני אומר, פה הנקודה היא לא שזה גם אמיתי. כשאני מדבר על פרדוקס או אנטי פרדוקס, למשפט יש משמעות. השאלה מתעוררת מתי שאני מנסה לבדוק אם הוא אמיתי או שקרי. בטענה לאלוקים והאבן, כן, זה האומניפוטנס פרדוקס, אז ברגע שאתה רוצה לבדוק את הטענה הזאת, אתה לא תוכל לשאול את השאלה אם זה אמיתי או שקרי, כי אתה לא מבין מה זה אומר. אחרי שאני אבין מה זה אומר, אני אשאל את עצמי אם זה אמיתי או שקרי. אז זה לא אומר כלום. האם הכל, אבן שהכל יכול לא יכול להרים, זה כמו משולש עגול. האם יש משולש, מה זה משולש עגול? תסביר, אני אגיד לך אם יש או אין. אני גם לא נכון להגיד שאין. לא שאין בעולם. אין דבר כזה, הקונספט לא קיים, הוא סתירתי. אין לו שום משמעות. אז בעצם יש לנו למעשה ארבעה סוגים של, אפשר לומר, טענות, אם נקרא לזה טענות. טענות הרגילות יכולות להיות אמיתיות, טענות רגילות שיכולות להיות שקריות, סוג השני, טענות מסוג שלישי של פרדוקסליות, הן לא אמיתיות ולא שקריות, וטענות אנטי פרדוקס שיכולות להיות גם אמיתיות וגם שקריות. אני אביא אולי שתי דוגמאות. דוגמאות הלכתיות. דוגמה ראשונה, יש מחלוקת, גם על זה דיברנו פעם, יש מחלוקת בין בית שמאי, מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, והגמרא בעירובין אומרת ששלוש שנים לא הצליחו להכריע עד שיצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן והלכה כבית הלל. מה בעצם, אם כן תוספות שם שואל, אז למה, הרי לא בשמיים היא, איך אפשר להכריע הלכה לפי בת קול? אז הוא מביא שם שלושה תירוצים. אני פעם הזכרתי שאני חושב שיש תירוץ הרבה יותר פשוט, לא צריך להגיע לזה. תוספות במקום אחר אומר שהמחלוקת באמת שמאי לבית הלל לא הצליחה להיות מורה, עשו הצבעה, והרוב קובע. אז הוא אומר, בגלל שהיה להם ויכוח מה זה רוב. לבית הלל טענו שהרוב זה רוב האנשים, אין רוב הרגליים, מה שקראתי. ובית שמאי אומרים שלא סופרים רגליים, סופרים ראשים. זאת אומרת, רוב הראשים קובע, לא רוב הרגליים, רוב החוכמה, אוקיי? עכשיו, ברגע שהיה ויכוח מתודולוגי כזה, אז אין דרך להכריע אותו, מה נעשה, נעשה הצבעה? אנחנו נשאר באותה בעיה, נכון? אז לכן, תוספות אומר, אז לכן אי אפשר היה להכריע את זה. ואז מה קורה? אם אי אפשר להכריע את זה, אז אתה לא יכול להגיד לי לא בשמיים. אתה אומר לא בשמיים, אתה בעצם אומר, תשמע, קיבלת כללים של הלכה, יוצאת בת קול מהשמיים, לא מעניין אותך. אתה צריך לעבוד עם הכללים שקיבלת. אתה צריך לקבל החלטה לפי הכללים ההלכתיים, לא דרך בת קול או אליהו הנביא או מה שלא יהיה. אבל במקום שבו הכללים ההלכתיים קורסים, אתה בעצם נמצא בתוך איזושהי לולה שלא ניתנת להכרעה, אז יוצאת בת קול כדי להציל אותך. מה תגיד? הם מרגישים בבת קול כי רק נקבל הכרעות על פי הכלים שלנו. אבל אי אפשר לקבל הכרעות על פי הכלים שלנו.
אם לא היה בת קול?
אם לא היה בת קול, היינו נתקעים, לכן יצא. זה בדיוק הנקודה, אם לא היה בת קול. כן, זהו, הם היו תקועים עד שיצאה בת קול.
זה המקום היחיד שיש בעיות כאילו, במטרולוגיה
מתבננו. בעיות במובן שאיים על השלמות של הציבור, אני דיברתי על זה פעם, על הרקע ההיסטורי של העניין. זו הייתה בעיה מספיק אקוטית, כי היה נראה שהציבור מתחלק לשניים, בית שמאי ובית הלל, ולכן הבת קול החליטה בכל זאת לפתור את הבעיה.
בת קול, אבל על מה היא הסתמכה? הגמרא אומרת, בעצם הגמרא אומרת, מפני שנוחי נפש היו וענבים והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. זה הנימוק שהגמרא מביאה לנו, פסקו עליך כבית הלל, ודיברתי על זה, אם הנימוק הזה הוא פרס על התנהגות טובה, או שהנימוק הזה הוא בעצם מראה שבית הלל באמת
צודקים.
זה מסורת שמיוחסת לגרן, זה כתוב אחרי שאמרו את זה. אני לא יודע, גם אני כותב כל מיני דברים, ואז זה כתוב. אני לא יודע. כתוב שם, זה ספר של
הרייבר.
זה לרצות
את שניהם.
טוב, בכל אופן, הטענה... אז מה שקורה שם בעצם זה שאנחנו נמצאים, נגיד לפני שיצאה בת קול, אנחנו נמצאים באיזשהו לופ, כי יש ויכוח, ויכוחים הלכתיים בין בית שמאי לבית הלל, לכאורה היינו אמורים לעשות הצבעה, כן? אז אם היינו עושים הצבעה, מה היה קורה? בית הלל כמובן היו מצדדים בעמדתם, ובית שמאי מצדדים בעמדתם. ואז בית הלל אומרים, בסדר, סימן שאנחנו צודקים כי אנחנו הרוב. ובית שמאי אומרים, סימן שאנחנו צודקים כי אנחנו הרוב. רוב החוכמה, רוב האנשים. ואז מה קורה? זה מה שנקרא אנטי פרדוקס. למה? כי אם היינו מחליטים שרוב האנשים הוא הקובע, אז ראשים היה הקובע, כי על זאת המחלוקת. הרי המחלוקת הזאת עוסקת בעצמה, בסדר? ואם היינו מחליטים שרוב החוכמה הוא הקובע, אז ההלכה הייתה כבית שמאי, כי רוב החוכמה הוא הקובע.
איך מודדים חוכמה?
זאת שאלה לא פשוטה, אבל הגמרא מניחה בכמה מקומות שאפשר למדוד. מה זה בית דין גדול בחוכמה ובמניין כשצריך לבטל תקנות? אז בית דין המאוחר שלו גדול בחוכמה ובמניין. גדול במניין ניחא סופרים, למרות שזה יותר בעייתי, כי השאלה זה תמיד 71. מה יש לספור? הרמב"ם מעצמו בהלכות ממרים אומר שהכוונה כל החכמים שנספחים לבית דין הגדול. צריך לראות כמה יש. זה הגדולה במניין. אבל מה זה הגדולה בחוכמה? רואים שיש, כן, לפעמים אתה רואה שהוא חכם יותר גדול מזה. יכול להיות שכשברמה קרובה אז יהיה יותר קשה להחליט. ויש מצבים שבהם אתה מבין שהבחור הזה יותר חכם מהבחור הזה. זה, אני חושב שכל אחד מבין את זה.
למה אתה קורא את זה אנטי-פרדוקס? אם אתה תאמין שבאמת לפי ההלכה, באמת אחד הוא צודק, איך אנחנו נוהגים זה משהו אחר?
לא, אני לא שואל את השאלה מי צודק מבחינת המחלוקת אם צרת הבת מותרת או אסורה. המחלוקת בית של ההלכתית. אני שואל מי צודק במובן של האם הולכים אחרי רוב האנשים או רוב החוכמה.
אבל גם כן, לפי התורה יש אחד הוא באמת צודק.
נכון, ועכשיו אני שואל...
אבל באמת יש אחד צודק.
זה בסדר גמור, זה מבחינת האמת. אבל אני שואל איך אני צריך עכשיו להחליט כשיש לי שתי דעות כאלה. אני לא יודע למה האמת. אני בדעות כאלה. זאת אומרת, אם אני אפסוק כמו בית הלל, אז יצא שאני פוסק כמו בית הלל. כי רוב האנשים אומרים שצריך ללכת אחרי רוב האנשים. ואם אני פוסק כמו בית שמאי, אז אני הולך כמו בית שמאי, כי רוב החוכמה אומר שצריך ללכת אחרי רוב החוכמה. אבל זה לא חוכמה, רוב החוכמה אומר שצריך ללכת אחרי החוכמה, ורוב האנשים אומר שצריך ללכת אחרי רוב האנשים, אז זה לא אומר שום דבר.
בעצם הם בעצמם אמרו שבדין ששבעים ואחד הולכים אחרי רוב האנשים. בבית
שמאי
בעצמם,
בבית דין 71. אני רואה שהוא שם בתוך סנהדרין.
לא,
הם טענו גם פתענה. כן, בבית דין 71. אני רואה שכן. יותר מזה, יש ראשונים ופוסקים שאומרים את זה להלכה גם היום. כשיש מחלוקת בבית דין בין 23, לא משנה לבית דין, ויש מחלוקת בין מיעוט חכמים לרוב פחות חכמים, אז הולכים אחרי מיעוט החכמים. סופרים חוכמה ולא מניין. יש פוסקים כאלה. להלכה בדרך כלל מקובל לא לפסוק כך, אבל הסיבה היא, וגם כן, רוב האנשים פוסקים לא כך. אבל מקובל לפסוק לא כך, אני מניח משיקולים של שלום. לך תדע עכשיו מי יותר חכם, אתה מעורר ויכוחים. אז יותר נכון לי לחתוך את זה כך. לא באמת בגלל...
לפי מה שאתה אומר,
אבל
כל לכאורה צריכה להכריע בכללי המשחק, לא במחלוקת הספציפית הזאת.
זה מה שהיא עושה, הלכה כבית הלל. היא לא אמרה למה. היא אמרה, הלכה כבית הלל, היא לא אמרה למה.
אתה יכול לך להסביר את זה ככללי המשחק.
כן, זה הסבר שאני נותן למה שהבת קול אמרה. הבת קול אמרה כלום, היא לא נמכה שום דבר, אז אני לא יודע. אבל אני אומר, אם באמת הבעיה שנוצרה שם הייתה הבעיה שמתאר תוספות, שהיה דיון במטה ההלכה, מי קובע רוב החוכמה רוב המניין, אז ההכרעה כנראה גם היא במישור הזה. וההכרעה אמרה שהולכים אחרי רוב האנשים. עכשיו השאלה, איך הראשונים והאחרונים מסבירים את הבת קול הזאת, אלה שאומרים שלא הולכים אחרי רוב החוכמה. אז הם יגידו שזה רק ספציפית לבית הלל ובית שמאי. תמיד, דיברנו פעם
את זה. אבל אני מנמקת למה...
הגמרא, כן. זה שנוכי נפש והנביאים הקדימו דיבה בשמה לדיבה.
יש שם נימוק.
מה?
יש שם נימוק.
כן, נכון, יש שם נימוק. עוד פעם, השאלה אם זה התנהגות טובה או נימוק על שזאת האמת, שהאמת היא איתם. נזכרתי במשהו וברח לי. לא משנה. אז זה דוגמה לאנטי פרדוקס. יש דוגמה מקבילה לפרדוקס, וזה יש מחלוקת בין רב ושמואל לגבי מתנה על מה שכתוב בתורה. זה מנת שאין לך עליי הונאה בדבר שבממון, או מה שבכאורה דבר שבממון. יש בין רב ושמואל, והכלל במחלוקות רב ושמואל זה שהלכה כמו שמואל בדיני והלכה כרב באיסורי. זאת אומרת, בדיני ממונות אנחנו פוסקים כמו שמואל, ובאיסורים אנחנו פוסקים כמו רב. עכשיו, במחלוקת ההיא יש שאלה מה קורה לגבי מתנה מה שכתוב בתורה בדבר שבממון, אז תנאו קיים. אבל השאלה, האם השאלה, נגיד, נסח את זה כך, יש מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר אם מתנה מה שכתוב בתורה בממון תנאו קיים או לא. רבי יהודה אומר שתנאו קיים ורבי אומר שתנאו בטל, אנחנו עושים כמו רבי יהודה. השאלה שנחלקים לגבי הרב ושמואל זה האם המחלוקת הזאת היא מחלוקת בדבר שבממון או לא. זאת אומרת, האם המחלוקת הזאת עצמה היא עצמה מחלוקת ששייכת לדיני הממונות. זה נוצא מתוך הנימוקים שהם מעלים שם על המחלוקת. אני לא נכנס שם לפרטי הסוגיה, זה קצת מסובך, אבל המבנה הוא כזה. רב אומר שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת בדיני ממונות. ושמואל אומר שהמחלוקת הזאת היא באיסור ויתר. האם אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה? שאלה של איסור. בסדר? ורב אומר שזה עניין של ממון. אני מחלתי לך, לא מחלתי לך, זה שאלה של מחילה. כן? זה בעצם דבר של ממון. מה קו כזה? אז רב אומר שזה דבר של ממון, סימן שהלכה כמו שמואל. כי בדבר של ממון, הרי במחלוקות רב ושמואל, הלכה כמו שמואל. ושמואל אומר שזה דבר איסור, סימן שהלכה כמו רב. אז מה עושים שם? אז אם, זה כבר פרדוקס, לא אנטי פרדוקס. זאת אומרת, בדיוק הפוך מבית הלל לבית שמאי. בית הלל, אם אתה הולך כמותם, אתה הלכה באמת כמותם. אם אתה הולך כמו בית שמאי, אתה הלכה כמותם. פה אצל רב ושמואל, אם אתה הולך כמו רב, הלכה כמו שמואל. אם אתה הולך כמו שמואל, הלכה כמו רב.
הגדרה
של השאלה
יותר. זאת אומרת? הגדרה של השאלה.
זה הביקור שלהם, מה הגדרה של השאלה? האם זה הגדרה, אם זה שאלה בדיני ממונות, או זה שאלה באיסור ויתר? האם על זה שאני יכול להתנות על דבר של ממון?
זה לא המחלוקת ביניהם.
זה המחלוקת ביניהם. כן, זה המחלוקת ביניהם. זאת המחלוקת ביניהם. האם השאלה הזאת היא שאלה בדיני איסור ויתר, או שאלה בדיני ממונות? אז זה בעצם דוגמה לפרדוקס. כי אי אפשר להצמיד לזה לא ערך אמת ולא ערך שקר, להבדיל מאנטי פרדוקס שאפשר את שניהם. טוב, נחזור רגע לפרדוקסים באופן כללי, בלי קשר להלכה. חלק לא מבוטל מהפרדוקסים זה פרדוקסים של הוראה עצמית, self-reference. זאת אומרת, כשמשהו מתייחס לעצמו, אז הרבה פעמים זה יוצר פרדוקסים. לדוגמה, כן, נגיד מה שאמרתי קודם, משפט א', נקודותיים, משפט א', הוא שקרי, זה בעצם משפט שמתייחס לעצמו. נכון, זה סלפרס קלאסי. יש פרדוקס הספר מסביליה. הספר שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם. יש לו שלט על החנות, אל ייכנס לך מי שמספר את עצמו. זאת אומרת, אני מספר רק את אלה שלא מספרים את עצמם. אני רוצה פוטנציאל מסחרי, מי שמספר את עצמו, אז הוא בא אליי פעם אחת, לא שווה לי להשקיע בו. עכשיו השאלה היא אם הוא מספר את עצמו או לא. אז אם הוא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצת האנשים שלא מסתפרת אצלו, נכון? אז הוא לא מספר את עצמו. ואם הוא לא מספר את עצמו, אז הוא שייך לקבוצת האנשים שכן מסתפרת אצלו, אז הוא כן מספר את עצמו. זה פרדוקס. הדבר הזה עוד פעם זה פרדוקס של self-reference, אוקיי? זאת אומרת, משפט שמתייחס לעצמו, יש כל מיני פרדוקסים מהסוג הזה. יש, זה הזכרתי פעם אולי, לא זוכר אם זה בהקשר הזה או לא, את הפרינציפ המתמטיקה של ראסל ווייטהד, הספר שאותו נדמה לי אף אחד לא קרא, תקל אותי אם אני טועה.
עד הסוף.
כן, עד הסוף, נגיד אם אתה רוצה להיות מפרגן. אז אף אחד לא קרא עד הסוף, אוקיי. אני יכול לכם נתקעתי איפשהו במבוא. יש שם איזשהו יובה כזאת עד שהגיע גדל ואמרתי זרקו את הספר לפח. אין שם שום, אי אפשר לעשות את זה. טוב, בכל אופן, הוא הוכיח שאי אפשר לעשות את זה בלי לקרוא את הספר. זאת אומרת, אני חושב...
לא, עקרונית, לא חשוב.
כן, עקרונית, אי אפשר, זה פרויקט שלא ניתן, הוא הוכיח שלא ניתן לעשות את הפרויקט הזה. בכל אופן, אז בהקדמה לספר, ברטרנד ראסל מתייחס לפרדוקסים של ספר רפרנס, ואני אומר ברטרנד ראסל, אני לא יודע למה, תמיד מקובל שזה בעצם ספר של ראסל, אני לא יודע למה. יש בלנדאו ליפשיץ, זה גם כן סדרה מיתולוגית בפיזיקה, אז שם ידוע שאין אף מילה של, אין אף רעיון של ליפשיץ ואף מילה של לנדאו. כל הדברים זה לנדאו והניסוח זה ליפשיץ. את ליפשיץ עוד פגשתי, הוא עלה לארץ אפילו, היום בטכניון, אני לא יודע מה איתו היום.
לנדאו היה
בצורה דרכים. מה? לנדאו. אה, לנדאו, כן, ברוסיה. בכל אופן, אז שמה בהקדמה, ברטרנד ראסל מציע, אני חושב שזהו, מציע פתרון לפרדוקסים של סלף רפרנס. והוא בעצם טוען שצריך לבנות את השפה באופן היררכי. זה מה שנקרא את תורת הטיפים. זאת אומרת, לבנות, לחלק את המשפטים לטיפים שונים, אחד מעל השני, ולקבוע שכל משפט יכול להתייחס רק לטיפים שנמוכים ממנו. זאת אומרת, משפט לא יכול להתייחס למשפטים שהם שייכים לטיפ שלו ומעלה. אוקיי? וזה כמובן מונע את ההוראה העצמית, כי משפט שמתייחס לעצמו זה משפט שבעצם לא חוקי בשפה הזאת. זה משפט שמתייחס למשהו ששייך לטיפ שלו עצמו. הבעיה עם הפתרון הזה זה שהוא לא פותר שום דבר, כדרכו של ראסל, והאיש מאוד חכם דרך אגב, אבל הוא מייסד, אני חושב, אולי הפילוסופיה האנליטית, ובמובן הזה קולר כולם תלוי בצווארו. זאת אומרת, הפתרון הזה זה הפתרון של סטלין לפרדוקסים. זאת אומרת, סטלין, הפותר פרדוקסים, בערך להוריד את הראש של מי שאומר אותם. אז זה בעצם מה שעשה ראסל, רק בצורה יותר עדינה. הוא בעצם אומר, אני אגדיר עכשיו שפה שבה אי אפשר לנסח את הפרדוקס. זה הכל, עכשיו אין פרדוקס, נכון? עוד בסדר. הוא מציא שפה חדשה, בשפה הזאת אי אפשר לנסח את הפרדוקס, אז אם ככה הכל בסדר. אה, בשפה שלנו יש פרדוקסים ויש הכל בסדר, אל תשתמשו בשפה הזאת, תשתמשו בשפה הזאת.
עשה את זה בגלל הפרדוקס של קבוצת כל הקבוצות.
בסוף הוא רצה להגיע שם, בסדר, אבל אגב, גם שם זאת אותה בעיה. ולמעשה, פתרונות אנליטיים לפרדוקסים הם בדרך כלל בעלי אופי כזה, תמיד בעלי אופי כזה, זה מה שנקרא פתרון אנליטי לפרדוקס. וזה בעצם איזשהו ניתוח לשוני, תיקון של השפה, ואחרי התיקון של השפה, עכשיו כבר הפרדוקס לא יכול להיאמר. הם אומרים, הפרדוקס נפטר, אני טוען, לא. עכשיו, אחרי התיקון של השפה, יצרת שפה חדשה שבה לא ניתן לבטא את הפרדוקס. אז עכשיו הכל בסדר. אבל זאת אומרת, לא ניתן לבטא את הפרדוקס, אבל הוא קיים. זה שאסרת עליי לבטא אותו, או שתכניס אותי לכלא אם אני אבטא אותו, לא פתרת את הפרדוקס. אתה רק המצאת שפה חדשה שבה זה לא יהיה קיים. אגב, זה היה החלום של לייבניץ, לייצר איזושהי שפה פורמלית שבה לא יופיעו פרדוקסים. הוא לא הצליח, אבל זה היה חלומו. אני אפילו על החלום חולק, לא רק על היכולת להצליח. אני חושב שזה לא עוזר שום דבר. כשתייצר שפה שאין בה פרדוקסים, אז זה תהיה שפה נורא מצומצמת. זאת אומרת, זה פשוט לא תוכל להביע המון דברים שבעצם כן היית רוצה להביע, ואפילו חלקם לגיטימי להביע. נגיד, יש משפטים שהם self-reference שלא יוצרים פרדוקסים. משפט זה עשוי, בנוי ממילים. זה גם self-reference, נכון? עכשיו, לא יוצא מזה שום פרדוקס. למה אני לא יכול להגיד את זה? להגיד שכל משפט צריך להיות בנוי ממילים. זה משפט שהוא לא חוקי בשפה של ברטרנד ראסל. כי גם הוא עצמו משפט. זאת אומרת, הוא מתייחס לעצמו. נכון? עכשיו, מה הבעיה? זה משפט לגמרי תמים, הוא לא מעורר שום פרדוקסים. למה לייסור להגיד אותו? זה בעצם אומר שאתה שופך את התינוק עם המים. אתה שופך הרבה מים בשביל שמהם יצא גם תינוק. זאת אומרת, אתה בעצם עושה משהו פורמלי שלא באמת פותר את הבעיה. אלא רק מייצר שפה שבה לא ניתן להביע את הבעיה. אז לכן תורת הטיפים זה סוג מסוים של מה שנקרא פתרון של פרדוקסים שלא באמת, לא באמת פותר אותם אלא אוסר להביע אותם. תן דוגמה שכבר דיברנו עליה יותר מפעם אחת בעבר, את פרדוקס הערימה, גם בפרדוקס הערימה יש בעצם את אותה תופעה. אני אומר, אבן חצץ אחת היא לא ערימה, הוספת אבן חצץ אחת לא משנה את הסטטוס של הצבר, כי אני אוסיף עוד אבן אחת זה לא משנה, אבל מיליון אבני חצץ זה ערימה. אז זה סותר, שלושת המשפטים האלה הרי סותרים, נכון? אי אפשר לאמת את שלושתם. ואז השאלה מה הפתרון? אז יש כאלה שאומרים, כן, הבעיה, אז תגדיר שמי 13 ומעלה זה ערימה, וגמרנו. כל בסדר. ברגע שתגדיר את זה כך אין בעיה, הפרדוקס באמת נעלם. אבל אם זה פותר את הבעיה, זה פותר את הפרדוקס. כן, אבל אני אומר, זה באמת פתרון לפרדוקס. לא, זה לא פתרון לפרדוקס, למה? אתה בעצם ניסחת שפה או מערכת מושגית אחרת שבה הפרדוקס לא מופיע. בסדר, אני לא שאלתי על השפה ההיא, אני שאלתי על השפה שלנו. אנחנו משתמשים בשפה אחרת, אנחנו לא נכון שאנחנו מגדירים ערימה מ-13 אבנים ומעלה. זה לא באמת מייצג את ההגדרה האמיתית שלנו למושג ערימה. אוקיי? אז כיוון שכך, אז מה עשית בעצם? ניסית לי הגדרה אחרת שלגביה אין פרדוקס. תודה רבה, אבל אני שאלתי את הפרדוקס על ההגדרה הזאת. בהגדרה הזאת היא כן מעוררת פרדוקס. עכשיו אני שואל, מה עושים עם זה? אז אל תציע לי הגדרה אלטרנטיבית ששם לא מופיע הפרדוקס. זה לא יעזור לי. איפה דבר כזה יכול לעזור? ניתוח לשוני. זאת אומרת, ניתוח אנליזה, זאת אומרת, אנליזה זה דבר מאוד יעיל, אבל הם לקחו את זה רחוק מדי. האנליזה, אם היא מגלה לי מה אני באמת חושב, זה פתרון. זאת אומרת, אם היא תראה לי שהאמת שאנחנו מתייחסים להרימה רק מ-13 אבנים ומעלה, ופתאום אנחנו רואים שזה באמת נכון, זה יהיה פתרון לפרדוקס. לא שמנו לב, עשינו אנליזה, והאנליזה גילתה לנו את מה שבאמת אנחנו חושבים. אז אין בעיה, כי זה באמת היה פרדוקס מדומה. אבל אם האנליזה מגדירה באופן מלאכותי איזושהי הגדרה שבה לא יהיה פרדוקס, זה לא פותר שום דבר. אני שואל שאלה על שפת היומיום, ואתה עונה לי בשפה אחרת. אז בעצם הפתרון האנליטי לפרדוקסים הוא לא באמת פותר אותם, בדרך כלל. ואז עולה השאלה איתם. איך בכל זאת אפשר לטפל בהם? האם צריך לטפל בהם? אולי זה בסדר פרדוקסים. כן, אני אתן לכם רק דוגמה, יש תוספות באלו מציאות. תוספות אומר שם, כתוב, עבדתו ועבדת אביו, עבדתו קודמת. עבדתו ועבדת רבו שלא קודם. עבדת אביו ועבדת רבו של רבו קודמת, שאביו הביאו לעולם הזה, ורבו של עמדו חוכמה מביאו לחיות. אז אומר התוספות שם, ואם תאמר, עבדתו ועבדת רבו וכבוד אביו. בסדר? יש לנו דילמה. יש לנו עבדה שלו בנהר, עבדה של רבו בנהר, ואיזה משימה של כבוד אביו. עכשיו השאלה היא מה לעשות. איזה הוא קודם? אי עבדתו, הלא כבוד אביו עדיף, למה דמר פרקם עדי קידושין, מישל בן. יש מחלוקת בקידושין, האם חובת כיבוד אב ואם זה מישל הבן, מהכסף שלי, אני צריך לכבד אותם, או שאני רק צריך להשקיע את המאמץ, אבל כסף אני לא צריך להשקיע, אז הכסף הוא כסף שלהם. סיפור הידוע על רב חיים, מכירים את זה? שרב חיים, בא תלמיד לרב חיים, רב חיים בריסק כמובן, בא תלמיד לרב חיים ואומר לו, תראה, יש לי חופש מהישיבה וצריך לנסוע לבקר את ההורים, אבל הרכבת עולה המון כסף. זאת אומרת, מכיוון שלהלכה אנחנו פוסקים שצריך לכבד את ההורים משלהם ולא משלי, אז האם אני חייב לנסוע לבקר אותם? אז רב חיים אומר, ודאי שלא, אתה יכול רגל. אתה משלם כסף בשביל להכיר על עצמך, לא בשביל לבקר את ההורים. מה אתה רוצה? טוב, בכל אופן, אז מחלוקת בקידושין, בכל אופן זה כן, נכון? יש מחלוקת בקידושין, האם מכבדים את ההורים, כיבוד הורים זה משלהם או משלו, אז למאן דאמר שזה משל בן, זאת אומרת שזה משלו, אז נוצר פה בעיה. למה? כי יש פה עוד פעם, עבדתו, עבדת רבו וכבוד אביו. אז מה, יש שלוש אפשרות, או שהוא יציל את עבדתו, הוא שיציל את עבדת רבו, או שהוא יעסוק בכבוד אביו ולא יציל את שתי העבדות. הוא לא יכול לעשות שתי פעולות, רק אחת. אוקיי, הוא לא אישה. אישה יכולה לעשות שני דברים, אבל הגבר זה רק דבר אחד. אז לכן נשים לא צריכות ללמוד תורה. גברים הם צריכים את כל הפלפולים האלה. נשים מבינות לבד, הם לא... אז הוא אומר, ואם כבוד אביו, הלו עבדת רבו קודמת. כי זה אמר לאל, כן, שרבו מביאו לחיי העולם הבא, אז עבדת רבו קודמת לעבדת אביו. אז בעצם יוצא שאין לך שום דרך לקבוע, כן, אני כבוד אביו מול עבדתי, כבוד אבי קודם. עבדת רבי וכבוד אבי, עבדת רבי קודמת. עבדת רבי ועבדתי, עבדתי קודמת. אז זה לא טרנזיטיבי, נכון? זאת אומרת, בעצם
אף החלטה פה, אי אפשר לקבל אותה. עכשיו, השאלה המעניינת היא, תוספות עונה מה שהוא עונה, זה לא לגמרי ברור מה הוא מתכוון שם. אבן יאו
מספוריים. מה? אבן
יאו מספוריים. אבן יאו, כן. אז השאלה, איך להתייחס לשאלה הזו של תוספות? זאת קושייה או שאלה? אוקיי, לא תמיד, כי קושייה יכולה להיות גם סתירה פנימית, לא רק מול משהו אחר. סתירה זה קושייה, זה לא שאלה. זאת אומרת, יש, תראו, אפשר להגיד שתוספות שואל שאלה, מה יהיה הדין במקרה כזה? נכון שזה לא להלכה, כי זה לא מי של בן, זה מי של אב להלכה. הוא שואל, לפי אותה דעה, יש פה מקרה מעניין, מה הדין? ואז זה שאלה. אבל היה מקום להגיד שתוספות מקשה קושייה. תוספות אומר, רגע, יש פה סיטואציה שלהלכה אין מה להגיד לגביה. אין תשובה הלכתית. אבל תורת השם תמימה, כן? הקדוש בתורה אמורה לתת תשובה לכל שאלה הלכתית. תמימה במובן של שלמות, כן? בלוגיקה. אבל יש תשובה לכל שאלה בהקשר ההלכתי. זאת מערכת שלמה. אוקיי? אז אם זה ככה, הנה, יש לנו פה שאלה הלכתית שאין לנו תשובה הלכתית לגביה. עכשיו, זאת קושייה. ומה הפתרון שלה אמור להיות? פשוט מאוד. זה סותר את הדעה שכבוד ההורים הוא משל בן. כי אם אתה מאמת לזה שכבוד ההורים הוא משל בן, אתה נכנס ללולה, לסתירה, זו הוכחה בדרך השלילה, הסימן שכנראה הוא לא צודק וגמרנו. במילים אחרות, נגיד שלא הייתה לי תשובה לשאלה הזאת. האם זה לפח את הדעה של כבוד ההורים הוא משל בן? זה נסתר, כי זה מביא אותנו לסתירה. כן, זה כך בונים קושייה, נכון? אני מראה שהעמדה שלך מביאה אותי לסתירה, ובזה הוכחתי שאתה לא צודק. או שלא. או שזה רק שאלה הלכתית, אבל אם אני לא יודע את התשובה, אני לא יודע את התשובה, אבל בסדר, יש דעה כזאת שזה משל בן. ועקרונית, לא צריך לפתור פרדוקסים, זה משעשע לעסוק בהם, אבל לא צריך לפתור אותם. מי אמר? יש פרדוקסים, זה חלק מהחיים.
אין תשובה.
כן, אין תשובה. אבל מותר שלא תהיה תשובה או שההלכה היא שלמה? האם ההלכה צריכה לתת תשובה לכל שאלה הלכתית, או שלא? בסדר, יש שאלות שלא, וזה לא סתירה לשום דבר. אם הדעה שלי מובילה למצב שבו יש שאלה הלכתית שאין עליה תשובה, זה עוד לא אומר שאני טועה. זה אומר שבמסגרת ההלכה, לפי התפיסות שלי, אין תשובה לכל שאלה. בסדר, מה קרה? זאת אומרת, זו שאלה... לא, אנחנו לא יודעים להכריע. תיקו זה אומר, יש תשובה נכונה, אני לא יודע מי. פה אומרים, אין תשובה. לא שאני לא יודע מה, אין תשובה. זה בדיוק כמו האנטי פרדוקס מול הפרדוקס.
יש דעה שאין בה תשובה, אתה הולך לדעה השנייה שנותנת תשובה לכל ה...
לא, זה בדיוק השאלה, מי אמר? אתה מניח הנחה, שההלכה צריכה להיות שלמה. ואז אתה אומר, אם התזה שלך תוכיח לנו שההלכה היא לא שלמה, אז התזה שלך נפלה. אבל מי אמר שההנחה שלך נכונה? שההלכה באמת היא מערכת שלמה. שאמורה לתת כל שאלה, יכול להיות שהמציאות תזמן לנו מקרה שלגביו אין לנו תשובה הלכתית.
ואז מה?
לא יודע מה נעשה, אני אשתה יין, אני לא יודע מה נעשה.
כל מה שאתה עושה הוא...
כן, הוא עושה, כל מה שאתה עושה, מה שלא תעשה, אתה לא יודע מה לעשות,
כל מה
שאתה
עושה הוא
לגיטימי.
הוא
רח לאוסטרליה. לא יודע. לא יודע, בסדר, שבע אתה יסעדיף, אני לא עושה שום דבר. לא יודע, אני... שבע אתה יסעדיף הוא גם לא אופציה פה, כי זה היה אופציה פה, זה היה בסדר, זו תשובה. שבעתי סעדי זה ודאי לא נכון. זאת האופציה הכי גרועה, כי אז לא הצלת לא את עבידתך, לא את עבידת רבך, ולא עסקת בכבוד אביך. טוב, זה החמור של בורידן. נכון, החמור של בורידן שנמצא בין שני יבוסים זהים ומת ברעב באמצע. למה? כי אין לו שום דרך להחליט לאיזה משני היבוסים ללכת. זה הפתרון של שבעתי סעדי במקרה כזה. יש לך שלושה ערכים, אתה לא יודע מי עדיף על האחר, אז לכן אתה לא עושה אף אחד מהם.
לא, תתחיל
מהחניה, ואז עושה את זה מצוות. אוקיי, אבל אז יש שאלה למה התחלת. למה התחלת מלאה? אז הקיצור, שאלה, לכאורה שאלה ללא מותר. כמו שתמיד אומרים, מישהו נלחם בשביל הצמחונות, ואומרים לו, תגיד, פתרת כבר את כל הבעיות של בני אדם. כאילו שזה שמבקר כבר פותר גם את הבעיות של בני אדם וגם של הציונות. של הצמחונות. זאת אומרת, הרבה פעמים זה בעצם ניסיון לא לעשות שום דבר. כשאתה אומר, רגע, הערך הזה לא גובר על הערך הזה, ולערך, לכן אני לא אעשה שום דבר. זה בטח לא פתרון. זאת אומרת, אז תעשה ערך יותר חשוב, פחות חשוב, תעשה משהו, מה שאתה יודע, תעשה. אז לכן זה באמת ללא מוצא, אבל מצד שני, מי התחייב לנו שיהיה מוצא לכל שאלה? מי ממש חייב להיות דבר כזה? עכשיו, זאת שאלה מעניינת, אבל אז אני קורא את התוספות בתור שאלה, לא בתור קושייה. השאלה היא, מה הדין במקרה כזה? לפי אותה שיטה. או שיש תשובה או שאין תשובה, אתה זאת אחרי זה מציע תשובה, אבל או שיש תשובה או שאין תשובה, אני יכול לקרוא את זה כקושייה.
הקושייה היא בעצם אומרת, רגע, הדעה הזאת מובילה אותי ללופ. כיוון שכך, סימן שהיא לא נכונה, וזו כי אם אותם אנחנו פוסקים הלכה משלה, זה באמת מה שאנחנו פוסקים.
בכל מקרה, עדיף לך תמיד ללכת לפי הדעה השנייה.
אז נקרא עדיף, השאלה מי צודק, לא מה עדיף. זה בדיוק הנקודה, אני אומר, פסיקת ההלכה, זה דיברנו פעם שדיברנו על האמת ההלכתית, פסיקת ההלכה זה לא מה עדיף, זה מי צודק. לפחות לפי תפיסתי שיש אמת הלכתית, זאת אומרת שאנחנו לא סתם יכולים לשחק לפי כללי המשחק. זאת אומרת, לא כל מה שכללי המשחק אומרים זה באמת מה שצריך לעשות. אז, כן.
איפה אתה ממתם, למשל, גידו וידו בהפך, לפחות זה גם לולה הלוגית, שבאה הלכה ומכריעה ושוברת אותה,
לא, אני לא בטוח, יכול להיות בהחלט שזה פתרון ללולה. כי לפני שאמרת שזה באים כאחד, אלא הנחת שאי אפשר לצמצם, שכל אחד מהם צריך להיות קודם והשני אחר כך, אז באמת אתה לא יכול להכריע. אבל כשאתה אומר שזה באמת בא ביחד, הפרדוקס פה, זה בסדר, אז פתרת את זה, זה באמת, זה חל ביחד. הכל בסדר.
נקודת הזמן.
כן. עוד לוגית זה חל ביחד, לא קשר של זמן, זה לא אירועים פיזיקליים. בכל אופן, אז השאלה שעומדת פה ברקע זה האם ההלכה היא שלמה. זאת אומרת, האם כשיהיה פרדוקס בהלכה או שיהיה מקרה בהלכה שההלכה לא יודעת מה להגיד עליו, זה אפשרי מצד אחד, או שזה בעייתי מצד שני, זה יכול להיות, זה חלק מהחיים. אז השאלה היא מה בעצם, האם יכולים להופיע בהלכה פרדוקסים, ואם כן, אז מה עושים? זה לא שאלות בלתי תלויות. כי ברגע שההלכה אומרת לנו מה עושים, אז זה לא באמת נשאר פרדוקס. בסדר, אז זה צריך... זה שאלות שיש קשר ביניהן. אני אביא אולי דוגמה אחת שתתחיל לקדם אותנו לנושא. יש פרדוקס שמביאים כמה פוסקים, מפרשים, יש רבי חונן מביא את זה ורביד הזהב, ועוד כמה אחרונים. אולי הזכרתי את זה, פרדוקס של המצה מן החדש. יש שם, נגיד שאנחנו נמצאים בערב פסח.
כן.
אוקיי? עכשיו, ערב פסח, בלילה צריך לאכול מצה. אני רוצה לאפות מצה. אבל בשביל זה אני צריך קמח. והקמח, בתאריך הזה, הוא עדיין מן החדש. כי יום הנף זה יום למחורת הפסח, והנף מתיר את החדש. עד שאנחנו מגיעים ל... זאת אומרת, לפני פסח אנחנו עדיין לפני יום הנף, ולכן החדש אסור. חדש אסור מן התורה, כמו שנאמר. אז היום זה נתפס כבר, החדש אסור מן התורה של הגמרא, זה פרפרזה על החתם סופר. אז הדילמה מתעוררת, מתי שבעצם יש לי תבואה מן הישן ויש לי תבואה מן החדש. התבואה מן הישן היא במחיר מאוד גבוה, היא הולכת ועוזלת, והתבואה מן החדש זה זול. עכשיו, ההנחה היא שאדם צריך להוציא את כל ממונו כדי לא לעבור עליו, וצריך להוציא עד חומש מממונו כדי לקיים מצוות עשה. זה הכלל ההלכתי. מה קורה עכשיו? בואו נראה, זה בעצם אותו משולש כמו שראינו עכשיו בתוספות. למה? כי יש לו שלוש אפשרויות. יש לו אפשרות לקנות קמח מן הישן, לאפות מצה ולאכול. אפשרות שנייה לקנות מצה מן החדש, קמח מן החדש, לאפות ולאכול. שעות שלישית לא לאכול בכלל. אוקיי? במקרה הזה אגב, לא לאכול בכלל הוא אופציה.
למה?
כי יש לב של חדש. זה לא הבורידן, זה לא מקרה בורידני. במקרה הזה לא לאכול בכלל, זה אחת משלוש האופציות. במקרה של תוספות, שלוש אופציות. לעשות בכבוד אבי, עבדתי או עבדת רבו. לא לעשות כלום, זה אופציה רביעית. זאת אומרת, זה לא לעשות אף אחת משלושתם. פה, הלא לעשות כלום הוא אחת משלוש האופציות שבלופ.
אבל איך אתה יכול לדעי? זה
מצווה לדעי. בסדר, יש איסור חדש. זה איסור, זה לא סתם שאני אומר, אני לא עושה שום דבר כי אני לא יודע מה לעשות. אני לא עושה כי זה לאו, לא כי אני לא יודע מה לעשות. וזאת אחת האופציות, זה אחת מהשלוש. אוקיי? עכשיו, איך זה עובד? אז אני אומר ככה. בוא נניח שאני אקח מצא מן החדש. למה? כי עשד אוכל לא תעשה. מצוות עשה של אכילת מצה, דוחה את הלא תעשה של חדש. אוקיי? אז אני אוכל מצה מן החדש. שנייה אחת, מה זאת אומרת אוכל מצה מן החדש? אבל הרי בשביל לא לעבור עליו, אתה צריך להוציא את כל ממונך. אז תקנה קמח מן הישן, זה עולה את כל ממונך, וזה יציל אותך מאיסור חדש. אז תאכל מצה מן הישן? אז הפתרון הוא לאכול מצה מן הישן. שנייה אחת, לא ככה. כי לאכול מצה מן הישן, אז מה אני עושה בעצם? אני מוציא את כל ממוני בשביל מה? בשביל לקיים מצוות עשה של אכילת מצה, אבל בשביל לקיים מצוות עשה, זה רק חומש מממוני, אני לא צריך להוציא את כל ממוני. אז הפתרון הוא לא לאכול בכלל. נכון? אז לא לאכול בכלל. כי זו מצווה שעולה לי את כל ממוני, אני לא צריך לקיים מצווה במחיר של כל ממוני. לא, אבל גם זה לא הפתרון. לא לאכול בכלל, אז תאכל מן החדש. בגלל הלאו אתה לא אוכל בכלל, הרי עשות עשה. עשה של אכילת מצה, דוחה, אתה לא תעשה של חדש. אז מה הבעיה? תאכל מן החדש וחוזר חלילה. בסדר? יש חוזר, לא חלילה, לא משנה, חוזר. יש, אז יש פה איזושהי לולה. עכשיו, זה, כן, לולה דומה למה שראינו בתוספות שם. ועוד פעם, עכשיו השאלה היא כזאת. אם באמת אני רואה את ההלכה כאיזשהו אוסף של כללים, ומה שיש לי מול העיניים זה רק סט הכללים שאותו תיארתי. א', תעשה דוחה לא תעשה, ב', יש מצוות עשה לאכול מצה, ג', יש איסור לאכול חדש, יש... והנתונים הכספיים, כן, מה, כמה עולה כל קמח וכמה צריך להוציא בשביל לא לעבור עליו או בשביל לקיים מצוות עשה. אלה הנתונים ההלכתיים, אני נותן את זה למחשב. עכשיו אני אומר לו, תגיד לי מה התשובה. כן, הוא לא יעצור. כן, הוא לא יעצור. לא שהוא יתקע, הוא לא יעצור. הוא יסתובב, כן. וזה קשור מאוד לענייננו, בעיית העצירה הזאת, כן, של טיורינג זה... נגיע לזה עוד מעט, כי זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו כאן.
אבל אין איסור להוציא
אותו מחומש. אה?
יש בזה איסור להוציא
אותו מחומש. לא, לא חייב. לא רוצה. אני רוצה ללכת לים, עולה כסף, הכניסה שם. אני יודע מה אני צריך להוציא אותו מחומש? לא רוצה להוציא אותו מחומש. אז זה מה שהמחשש של העניין. אם מחשב מסתכל על סט הנתונים הזה, סט הכללים הזה, אני מתכנת אותו לפי סט הכללים הזה, הוא לא יוציא לי פלט, הוא לא יוציא תשובה, התוכנה לא תעצור, אוקיי? אז עכשיו השאלה, כמו ששאלתי קודם, האם זאת שאלה או קושייה? מי שאומר זאת שאלה, זה יגיד בסדר, המחשב לא עוצר, ואין תשובה הלכתית בשאלה הזאת. מה נעשה? לא יודע מה נעשה, צריך לישון ולעבור הפסח, כשנשים לב. לא יודע מה. לא יודע מה לעשות, אבל אין. מי אמר שצריך לדעת מה לעשות תמיד? לא יודע. זה אם זאת שאלה. שאלה, זה לי תשובה. האם זאת קושייה? כי בהלכה חייב, ההנחה היא שבהלכה חייבת להיות תשובה לכל שאלה. זה פה בעצם קושייה, אז חייב להיות פתרון. עכשיו, כאן אין איזושהי מחלוקת שאני יכול להתעלות בה כמו בתוספות. נגיד, טוב, אז אני מכבד את ההורים משלהם ולא משלי, וזה פותר לי דלולה. פה לא. כל העקרונות שאמרתי עד עכשיו מוסכמים. הכל מוסכם. עכשיו השאלה, אז מה עושים במקרה כזה? במקרה כזה אין מוצא, אני רק אגיד במשפט אחד ונמשיך את זה בפעם הבאה. במקרה כזה אין מוצא, אלא לעשות משהו שמחשב לא יודע לעשות. וזה אומר לצאת מחוץ למערכת הכללים, ולנסות להסתכל על הבעיה במבט, לא בתוך הכללים, אלא מחוץ לכללים. אוקיי? ואם אני יוצא מחוץ לכללים, זה בעצם אקט לא פוזיטיביסטי, אני כבר נותן את זה אינסרט, אבל... זה רק הדגמה, בהמשך אני אגדיר יותר מה זה פוזיטיביזם ולמה זה לא פוזיטיביסטי, אבל זה דורש יציאה מחוץ לכללים, כי בתוך הכללים אין פתרון. אז אני אומר עוד פעם, מי שאומר שזה שאלה, אז הוא לא חייב לתת מחוץ לכללים, הוא אומר, אני עובד רק בתוך הכללים. אין לי תשובה, בסדר, אין תשובה, יש מצבים.
אין עקרונית תשובה.
כן, אין עקרונית תשובה. אז יש מצבים שלהלכה אין מה להגיד לגביהם, היא לא יודעת.
אם האדם שואל אותך את השאלה הזאת,
למד אותך לומר, איני יודע.
מה לעשות?
לא יודע.
אתה לא אומר שאתה לא יודע.
לא, לא יודע.
לא,
שאלתי מה לעשות.
לא יודע, זה אומר
שיש
תשובה.
לא, לא יודע מה לעשות בהיעדר תשובה. לא שאני לא יודע מה התשובה, אלא מה לעשות בהיעדר תשובה, לא יודע.
מספרים שבניו יורק, מהרבה שנים, בבית משותף, אנשים התלוננו שבנו סוכה למטה. אז באו בסוף לראש העיר, ראש העיר מצא שצריך להוריד את הסוכה כל 8 ימים.
אני חושב שזה סיפור שהיה בכאן, אבל קראו לשופט גולדשטיין.
טוב.
אבל אולי בתוך הלכה זה אונס, אז אתה נכנס לאונס.
אבל עדיין, גם באונס מה אני אמור לעשות? לא לאכול, כן לאכול. אני אנוס על חדש, אני אנוס על עשה.
מה שאתה עושה?
זילה הקמת חלה, זילה הקמת חלה. מה זה אונס? יכולתי לעשות את זה. זה היה עולה במחיר אחר. בסדר? אני אומר את זה, אבל זה יכולת לעשות את זה, זה רק לא עליהם מחיר אחר. שלא אין דבר כזה נקרא אונס. לא יודע, אולי, אני לא יודע. אבל אין...
לכן יש את האשמה היהודית, אני אשם. לא הייתי כנראה.
אתה אומר שזה פותר לנו את הבעיה לבעיה. אוקיי. אז הטענה שאני רוצה לטעון זה שאם באמת להלכה אמורה להיות הנחיה לכל מצב, זאת אומרת, זאת קושייה, זאת לא שאלה, אז אין מנוס אלא להסיק שחייבים לצאת אל מחוץ למערכת, או במילים אחרות שההלכה זה לא אוסף של כללים. כי במסגרת אוסף של כללים, הרבה פעמים יכולה להיווצר סיטואציה של, כן, מכונת תיאורים שלא עוצרת. זאת אומרת, יש אוסף של כללים שאני מנסה לחשב את הפתרון, וזה לא יעצור, אין פתרון. ואם אני טוען שחייב להיות פתרון בכל מקום, בזה אמרתי, ועוד פעם, כל אחד שיחליט מה שהוא חושב, אבל אם אני טוען את זה, תורת השם תמימה, כצרת שלמה, לתת לי הנחיה בכל מצב, אז חייב להיות שזה לא סט של כללים. זה בעצם משפט גדל ההלכתי. אוקיי? אז זה נדבר פעם.